שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לעוד פרק של שיעור מוחות, הפודקאסט שמדבר על יזמות, חדשנות, חשיבה יצירתית, יצירתיות עסקית וכל מה שביניהם וגם מה שלא. והיום מתארחת פה גן, שזה דעתי רק על זה אפשר לעשות פרק שלם על השם הזה. אבל לפני שאנחנו מתחילים ומכירים אותה, אנחנו כמובן מתחילים עם הפתיח. נשמע גן.
מעולה אסף, מה איתך?
מעולה, מעולה. מזג אוויר מתחיל להיות יותר טוב פה בברצלונה, אז אנחנו מתחילים ליהנות מלהיות עם חלונות פתוחים. אפשר להתחיל, לפני שאת מספרת קצת על עצמך, אפשר להתחיל לספר קצת על השם? את יכולה להגיד כאילו, כן? כי זה שם מגניב, אני מאוד אוהב אותו, כי אפשר לחבר אליו כאילו כל כך הרבה דברים. כאילו תחשבי שכל פעם שמישהו אומר שאפל זה גן סגור, את אומרת, אני לא קשורה.
אז האמת שהשם באמת לא בנאלי, וקוראים לי גן בגלל שיש זן של טוקי, שנקרא גן. אבא שלי יש לו חווה לגידול טורקים, וזה הגיע משם.
מגניב. לא שמעתי אף פעם שמישהו אומר שהוא נקרא על שם טורקי, שזה ממש מגניב. טוב, לדעתי סיימנו את הפרק, לדעתי זה מספיק.
זה העניין, זה מה שהכי מעניין היום.
איך אפשר ללכת מפה? טוב, גן, אני רוצה שנדבר קצת על מה שאת עושה, ותספרי לנו קצת, וגם איך הגעת לזה, כי אני אתן פה, כי אנחנו לא מכירים ממש, אנחנו עשינו שיחת היכרות, ויש לנו חבר משותף, טל מוסקוביץ', שדרכו עשינו את החיבור הזה, ומה שמעניין בבח, ובדרך שעשית, שכאילו, שהדרך שלך כאילו לא קשורה למה שאת עושה היום, כאילו מה שהתחלת, כזה בדרך בחיים הבוגרים, לא דווקא קשור באופן ישיר למה שאת עושה היום, אבל כן יש איזה, אולי איזשהו חיבור, אבל בואי תספרי, אני לא יערוס.
אז קודם כל אני גן, אני בת 26, אני גרה ברמת גן, עם בר וטוקיו. יש לי מותג של מוצרי נייר מוצבים שנקרא גן סטודיו. כל המוצרים זה מוצרים שאני איירתי ועשיתי להם גרפיקות. היום יש סניף בקניון עזריאלי, יש פופ-אפ שעובר בעצם ממש ממקום למקום, אנחנו לוקחים סניף ופותחים אותו בכל מיני מקומות. יש לנו אתר אינטרנט וממש בימים אלה עובדים על גם להעביר את האי-קומרס עוד מדינות בעולם. אז זה קצת על מה שהיום אני עושה.
ואיך הגעת לזה?
איך הגעתי לזה? תקופת קורונה, קיבלתי הזדמנות, אפשר לקרוא לזה, לצאת מהפרויקט המדהים שניהלתי לפני זה. פעם ראשונה בחיים ישר כזה אחרי שירות בקבע, וזה היה לי רגע לעצור.
שנייה רגע, אוקיי. את זורקת כאילו דברים, אבל את אומרת רגע שירות בקבע, יכולה להגיד איפה?
בטח, הייתי בשירות בקבע, הייתי בתפקידים של משאבי אנוש, הייתי ביחידת גבעתי, בתפקידי קצונה שלי הייתי בגבעתי, קצינת קישור של החטיבה, ואחר כך הייתי ביחידת מצפן, שזאת יחידה טכנולוגית באגף התקשור.
אוקיי, קצינת קישור.
קצינת שלישות במצפן, ואז קצינת סגל.
אוקיי.
זה בעצם מישהי שדואגת לכל האנשי קבע, לתנאים, לשירות שלהם.
אוקיי, שזה חשוב, אני רגע רוצה להדגיש את זה, כאילו, מי שלא מבין, כאילו, מה זה להיות בתפקידים האלה בצבא, זה לפעמים נראה תפקידים נורא קטנים כאלה וזוטרים, אבל אני תמיד טוען, ואחרי הרבה שנים בצבא, אני טוען ש, קצינת קישור, קצינת שלישות, קצינת סגל, זה תפקידים שמקבילים אותם לאזרחות בסדר גודל של היחידות, זה סמנכ"ל משאבי אנוש. זה תפקידים בול. מאוד מאוד גדולים, שבדרך כלל סיים אותם על, בדרך כלל קצינות מאוד מאוד צעירות, גם קצינים היום, זה נכנסים יותר ויותר למשאבי אנוש, לשמחתנו.
נכון.
וזה לא מובן מאליו, וזה יכול שזה, לא יודעת מה נדבר על זה, אולי זה השפיע גם על הדרך.
האמת שזה קצת מתקשר ללמה בחרתי שלא לעשות את זה באזרחות שהשתחררתי, כי כל התפקידים שהיו פתוחים בפניי, שהשתחררתי מהצבא בתחומים האלה, היו סופר כזה קטנים, כי אתה לא יכול לצאת מהצבא ולהיות ישר HR, כאילו בחברת הייטק. זה לא עובד. אתה חייב להתחיל לחזור אחורה, אפשר לקרוא לזה.
נכון, למרות שתכלס, אנחנו פותחים פה סוגריים על כל הסיפור הזה של ה-HR, אבל למרות שתכלס, שאם שואלים קצינת שלישות ביחידה לא גדולה, שהיא בדרך כלל או סגם או סגן, היא בדרך כלל מנהלת כוח אדם של 300 עד 500 איש, נגיד אם זה גדוד, עם 30 עד 50 אנשי קבע, שזה מורכב בפני עצמו, ונותנת מענה כלפי מטה וגם כלפי מעלה לחטיבה. זאת אומרת, זה תפקידים שמאוד מורכבים, ואם אתה אמרת שגם היית קצינת קישור, אז בכלל הקישור זה יותר מורכב, כי זה אנשי מילואים. זה כאילו הכל יותר מורכב, ואז לוקחים, אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואת יוצאת לאזרחות, ואז אומרים לך, בואי, תהי פיקולו. בגדול, הפיקולו של ה-HR. אוקיי.
כן.
סבב, אז היית בקבע, השתחררת?
השתחררתי, באותו יום כבר שגזרתי חוגר, הייתי כבר בישיבה עם צוות הפקה של הפרויקט החדש שניהלתי, בעמותת עתיד פלוס, ניהלתי פרויקט לחינוך לאורך חיים בריא לילדים ובני נוער, שם בפעם הראשונה נחשפתי לכל העניין הזה של קודם כל להתנהל עם כסף, גייסנו כסף לפרויקט הזה, ופתאום לתכנן פרויקט כלכלי גם, שהוא יושב תחת עמותה שזה אפילו קצת יותר מורכב, ועוד עולם שנחשפתי אליו שם זה כל עולם השיווק, שפתאום מאוד אהבתי אותו. זה הדברים שמאוד אהבתי, מאוד אהבתי במהלך התפקיד הזה. מעבר לזה שזה אין סוף למידות ועבודה מול המון אנשים סופר מוכשרים. ובתקופת הקורונה בעצם אז הפרויקט היה אמור להיכנס בדיוק לכמות נכבדת של בתי ספר, ובעקבות כל התקופה הזאת אז זה לא קרה. כי היה ממש עניין של להעביר תוכניות חיצוניות בתוך בתי ספר, בגלל כל ההגבלות שהיו. אז בהתחלה העברנו את הפעילות הקיימת לזום, אבל לגדול באותו שלב זה היה קצת על גבול הבלתי אפשרי, והחלטתי להיות בבית ולחשוב עם עצמי מה אני עושה. במקביל, אגב, למדתי תואר למדעי התנהגות, כבר בצבא התחלתי אותו, וזה הקישור ללמה התחלתי את העסק שלי. בתואר עשיתי סמינריון שמדבר על פערי המגדר בתקופת הקורונה ובכל העולם הכלכלי, ושם אחד הנתונים שנחשפתי אליהם זה זה שהאלימות נגד נשים עלתה באופן משמעותי באותה תקופה. וזה היה נראה לי מופרך, כאילו זה היה נראה לי נתון שהוא באמת מזעזע, והחלטתי שאני עושה משהו בשביל זה, גם אם זה משהו שהוא כרגע קטן, אבל בשביל שאני אוכל להמשיך קצת את החיים שלי, אז אני מחליטה שמהמקום שלי אני עושה איזשהו שינוי. ובגלל שהייתי בבית באותה תקופה, ואחד התחביבים שלי הוא לצייר, אז התחלתי פשוט למכור ציורים ופשוט לתרום את הכסף מהם לעמותת לא לאלימות נגד נשים. ככה בעצם הכל התחיל. עד שמישהי פשוט ביקשה שאני אדפיס את הציורים למתנות לחברות שלה על מחברות, ולא היה אפשר להדפיס כמות קטנה בארץ, וקצת פחות עובד בכמויות קטנות, זה עלויות מטורפות.
יש אלי אקספרס.
אז במקום...
תמיד באלי אקספרס, איזה 30-40 מחברות נראה לי. אבל זה לוקח חודשים.
כן, אז הזמנתי כבר בארץ, אז כבר הזמנתי בארץ 100 מחברות, ופרסמתי את זה פשוט ברשתות, שיש מחברות, ותוך שבוע הם כל המאה האלה נגמרו.
אוקיי.
ואז הבנתי שיש פה פוטנציאל. חברה שלי שעושה תכשיטים אמרה לי, טוב, תדפיסי עוד כמה, בוא איתי לדוכן איזה יום, תנסי, תראי איך אנשים מגיבים לזה בקניון. וככה עשיתי. ובאמת פעם בשבוע הייתי הולכת לאיזה קניון, מוכרת את המחברות שלי, וממש ככה זה התחיל.
אוקיי, ומעבר לזה שבהתחלה מחר ציורים, כדי לתרום את הכסף לעמותות שמתעסקות באלימות נגד נשים, ולמדת, וכבר אז לא היית בעמותה, זאת אומרת, גם היית בין לבין, היית סגורה נכון. בבית בקורונה. את המחברות שעשית, זה היה איזה שהן מחברות גנריות, או שיידת אותן לאיזה משהו, עשית איזה, כי מחברות מאוירות לא חסר. זה...
נכון.
במיוחד בישראל, כאילו רק בישראל, דעתי יש מלא אנשים שעושים מחברות מאוירות, יש עסקים שלמים שמתעסקים רק בזה, יש אומנים שמוכרים את הציורים שלהם למקומות כמו פלפ, וכל מיני כאלה שממש עושים איזה פרויקטים. מה בעצם גרם לזה? כי אני לא יודע, כי לא הייתי בדוכנים, כי בשאר הדוכנים שהיית ומחרת המחברות, אבל מה גרם לך לבלוט אל מול השאר? כי
אני חושבת שבעיקר השילוב של הציורים עם המשפטי השראה שיש במחברות, והמוצרים הכי נמכרים שלי הם פלנרים בכלל, שזה בעצם מחברות לתכנון זמן, תכנון משימות, עם נגיעות העצמה בתוכה.
אוקיי,
ואני חושבת שזה השילוב שבעצם בלה.
ואת הציור זה משהו אני מבין שהם... שהסוחבת איתך כאילו, סוחבת במרכאות, כאילו, אבל זה משהו שאת מביאה איתך כאילו, מזמן, זה לא איזה משהו שפיתח בזמן הקורונה, איזשהו תחביב ציור כזה משיעמום.
כן, מאז שאני ילדה, זה היה ימי כיף עם אמא, לעשות יצירות. רגע. אז מאז שאני ילדה, אני לא תפסיק, טוקיו! זה נכון, נצטרך לחתוך.
לא בטוח, לא בטוח, כלב זה בסדר.
אז מאז שאני עדיין זוכרת את עצמי, עושה יצירות ומסיירת עם אמא שלי, זה באמת היה ימי כיף שלנו, ומשם זה מגיע.
היא נובחת על משהו ספציפי, או שזה...
זהו, אני לא יודעת.
שנייה, תבדקי.
אני לא ללכת
כאילו... תבדקי שנייה רגע מה הסיפור שם. את אומרת שהציור הגיע בעצם מימי כיף עם אמא שלך, שזה בעצם מה שעשיתם, וזה כאילו הוליד בך את ההתחלה של לצייר. אבל לקחת את זה גם הלאה, הוספת משפטי השראה, שזה משהו שאת חיברת, או שהבאת מכל מיני מקומות, או יצרת איזשהם חיבורים למשהו אחר?
גם, זה גם משפטים שראיתי ואהבתי, וגם כאלה שפשוט חיברתי למסרים שבא לי להעביר דרך זה.
אני חייב לשאול משהו. את, בוא נגיד, את לא, את אמרת מקודם כשהיית ילדה, מבחינתי את עדיין מאוד צעירה. גיל, את בת 26, ובדרך כלל כאלה שרושמים משפטי השראה שממציאים, אז בי כאלה שמעתיקים, אבל כאלה שכבר באים עם משהו ש... זה משהו שהוא שלהם, זה אנשים, זה משהו שצריך להיות מתוך ניסיון חיים, בדרך כלל עמוק, הכישלון, הפוך אותו להצלחה, ההצלחה, לא חייבים להצליח, אפשר גם להיחשל כדי להצליח, כל מיני משפטים כאלה שאנשים באים, מביאים אותם איזשהו ניסיון שלהם, לא שאני מזלזל בניסיון שאת צברת עד כה, אבל כשאת באה לכתוב משפט השראה כזה, זה מאיפה את מביאה את זה?
מהמקום שבאמת, כמו שהסברתי גם, העסק הזה קם מתוך המקום של לא הגיוני שיש כאלה פערים בין נשים לגברים בעולם הזה. וזה ממש ערכים שעדיין מובילים אותי בעסק.
אז את מכוונת המחברות שלך לנשים?
כן. להעצמה נשית, לזה שכל אחד יכולה לעשות מה שהיא תבחר לעשות, ואני באמת מאמינה בזה, ומשם מגיע המקום גם של המשפטים. של אוקיי, היום אני פותחת את היום שלי, וסתם יש לי איזה משפט חמוד על המחברת, שקצת ירים לי את הבוקר, וזה מה שאני רוצה. זה בדיוק הדברים שעליהם אני עובדת ומכוונת לשם.
אוקיי, ו... מה הפידבקים שאת מקבלת מנשים שמשתמשות במחברות שלך?
זה שאלה מעניינת, כי אני חושבת אחד הדברים שנוצרו, ואני עוד לא ממש מעכלת שזה קרה, זה יש לי קהילה של 3,000 נשים, שזה כבר מזמן לא רק מחברות. ואני חושבת שזה העניין בעסק הזה. שהוא ממש דוחף אנשים להצליח ולעשות דברים שהם פחדו לעשות, אפילו אם זה דברים קטנים, ואם זה דברים גדולים, שאפילו נשים פונות אליי, וואי, יש לי חלום להקים עסק, מה הסיכוי שאנחנו יושבות ומדברות. אז אני חושבת שזה הלמה אני עושה את מה שאני עושה. כמובן שהתגובות הן טובות, אנשים ממש מתלהבים מזה, וגם נראה ברשתות שאנשים כזה משתפים ומעלים תמונות ומספרים על דעת עצמם, כן, אנחנו לא מבקשים מאף אחד לפרסם אותנו, ואני חושבת שזה מה שהכי כיף גם בדבר הזה.
בואי נדבר רגע על הקהילה הזו של 3,000 נשים. זה לא קטן, זה כאילו יש לך כוח בידיים, כדי לעשות דברים שהם משמעותיים. אני רוצה לשמוע, אם יש לך כמובן, כל מיני דוגמאות מעבר לזה, להתייעץ איתך, איך להקים עסק, או איך, או לא יודע מה, איזשהו העצמה, כאילו בקבוצה של אחת לשנייה, זה בקבוצת פייסבוק, כאילו, או בקבוצת וואטסאפ, או...
לא, באינסטגרם.
באינסטגרם, אוקיי. מעבר לדברים האלה שהם כאילו נשארים בתוך הסושיאל, יש דברים שלקחת והעברת אותם לעולם הפיזי, זאת אומרת, מפגשים, חיבורים בין נשים, יודע, יצירה של איזשהו מיזם משותף, עכשיו לקחת את המוצרים שלך ולהגיד, אני סתם זורק דוגמאות, תגידי לי אם אני מדבר שטויות, זה בסדר.
ברור.
לקחת למשל את המוצרים שלך ולהגיד, אוקיי, סוף שבוע הזה אני מקדישה את המחירה למטרה X, בואו נתאגד סביב זה וקדימה, בואו ניתן גז. ספרי לי קצת על...
אז ממש, אוקיי, אז ממש בימים האלה לפני ראש השנה, יש לנו באמת איזשהו אתגר שעשינו לקראת השנה החדשה, שכל יום אנחנו לוקחות איזשהו נושא, משתתפות בזה 70 נשים כרגע, ולוקחות איזשהו נושא בחיים, ומתחילות לשאול עליו שאלות, האם אני מרוצה מהמקום שאני נמצאת בו, מה אני יכולה יותר, ומכל נושא כזה אנחנו בעצם יוצאות עם יד תכלס לשנה שתהיה, ויש שם דברים מדהימים שנשים,
כאילו
שנשים רושמות או מדברות עליו, אז זה גם קורה ברשת, ומשתתפות שם כל יום בין 70 ל-80 נשים, וזה מדהים, וזה ברמה שכזה נשים רושמות לנו, טוב, אז מה עכשיו, כאילו, אני יכולה לדבר איתכם, אנשים ממש משתפים אותנו, גם על הפחדים שלהם, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים ממש בימים אלה. לגבי סדנאות, הרצאות, קהילה שהיא יותר להעביר את זה לפיזי, אני מודה כרגע זה עומד על זה שאני חוששת לעמוד מול אנשים.
שנייה, בגלל כל מיני... תני לי רגע לעצור את זה, אוקיי? את בחורה בת 26, עם אמביציה של... אמביציה עסקית ונקרא לזה, וחברתית חשובה, ואת כאילו לא נחת מהשנייה ברגע שהתגייסת, צבא, היית בתפקידים שמאוד תובנים, השתחררת, לימודים, פרויקט חברתי חשוב מאוד. הרמת עסק משלך תוך כדי הקורונה, עסק גם פיזי, לא רק את עושה סושיאל וכאלה, ובסוף את חוששת מלהעביר סדנה?
אני אסביר לך מה עומד מאחורי
אני
זה.
אני חייב לשאול רק, אחרי שתסבירי לי מה עומד מאחורי זה, תשאלי את עצמך איזה משפט השראה את רושמת לעצמך במחברת, בשביל שלחזק את עצמך עם זה. אולי ננסה, דעת מה?
אז קודם כל, לפני שאני מטרטת על למה זה לא קרה, אני אגיד שזאת אחת המטרות okay. שיש בשנה הקרובה וזה יקרה. ומעבר לזה, אחד הדברים שאותי תקעו בשנה האחרונה מלעשות את זה, זה עצם זה שאני אמרתי לעצמי כל הזמן, כשאני אהיה מאוד מצליחה, אז אני אוכל לעשות את הדברים האלה. ואז פתאום בחודש האחרון התחלתי לשאול את עצמי שאלות, אוקיי, מה את צריכה שיהיה לך סניפים בכל העולם בשביל עכשיו להעביר סדנה לנשים, מה שאת עושה זה לא מספיק.
מה זה מצליחה?
זאת הגישה.
מה זה מצליחה? זה כאילו לשאול
את עצמך, בדיוק, אז בראש שלי זה תמיד היה כזה טוב, אז כשיהיו לי כמה סניפים בעולם, אז אני אפתח את הדברים האלה שסופר חשובים לי. יותר אגב מזה שיהיה לסניף בלונדון או בניו יורק.
זה אומר בעצם...
ולכן זה...
זה אומר בעצם שאת קצת מפחדת מתסמונת המתחזה. או המתחזה במקרה שלך, נכון? זה...
כן, זה תסמונת שמלווה אותי. נראה לי מאז שאני בבית ספר.
האמת היא זה מלווה את כולם. כאילו, במיוחד כשאנחנו הופכים, כאילו, סוג של מסחרים לעצמאים, אז אנחנו, כאילו, מי אני? כאילו, מי אני שיבוא עכשיו ויגיד, מי אני שירשום משפט השראה במחברת, וזה ישפיע על חיים של מישהי אחרת. אני יכול להבין את הדבר הזה, אבל בואי ננסה רגע ביחד, ננסח עכשיו משפט השראה לעצמך. ננסה לך אתגרים תוך כדי הקלטה. משפט השראה לעצמך, מה גורם לך להבין שאת לא מתחזה?
וואו, זה קשוח. רגע, אני צריכה לחשוב על זה.
לי יש איזה משהו, בוא נראה אם זה איזה.
לא.
את לא מתחזה, את פשוט את.
יפה.
אני מבקש לשים...
אחד הדברים שעוד...
אני
איזה, כן. אסף כתב את זה. אחד המשפטים שאני אומרת לעצמי כל הזמן, כשאני מפחדת, זה אוקיי, ומה יקרה אם זה כן יצליח? מה יקרה אם זה באמת ישפיע על מישהי, כאילו, מה, את פוסלת את זה?
נכון.
וזה אחד הדברים שמניעים אותי מלעשות כל פעם שיש פחדים.
אני אגיד לך גם הניסיון האישי שלי, וקחי את זה, לא תקחי את זה, אבל בגדול אף פעם אין זמן שהוא בדיוק הנכון להתחיל משהו שהוא שונה. זה חלק מהדרך שלנו להיות יצירתיים, חדשניים, להצליח עסקית, זה פשוט להעיז. וכמו שאז לעשות דוכן מחברות, שכאילו מי את? את לא מעצבת גרפית בהכשרה שלך, את לא זה, אבל אז, כאילו...
נכון.
זה, אז מה ההבדל בין זה לבין סדנה? אין הבדל. מה ההבדל בין זה נכון. לבין איזושהי הרצאה על... הרצאת השראה לנשים סביב הגיל שלך, אולי אפילו יותר צעירות, על החלטות בקריירה. יכול להיות הרבה מאוד דברים. עכשיו, נכון שזה כאילו, תסמונת המתחזה יכולה קצת להפחית פה, אבל את לא מתחזה, את מי שאת. זה?
בול. ממש.
אוקיי, בואי נמשיך. שלא נהפוך את זה לסשן זה. סשן הצלחתי. אוקיי, אז... את אומרת שאירועים פיזיים, נכון להיום, כאילו לא חיברת, לא עשית איזה משהו, אבל נגיד איזשהו כי בסוף קהילה של 3,000 נשים, זה קהילה שדרך אגב שלדעתי אולי 3,000 נשים את יודעת, אבל בכל אחד מהם יש בטח איזשהו מעגל נשים שגם כן משווק אותך כזה כלפי חוץ. ועם 3,000 נשים האלה את מתייעצת לדעת רגע מה המוצרים הבאים שלך? זאת אומרת,
כל הזמן.
כן?
כל הזמן. כאילו אין מוצר, כן, אני, לפני שאני יוצאת עם מוצר, אז יש כזה סקר ברשת של מה אתם חושבות על זה, ברמת איזה ציורים אתם מעדיפות, איך הייתם מעדיפות שזה יהיה מסודר נגיד אם זה פלנרים, אם זה ישרת אותם או לא, ואחת לכמה זמן אתה תראה שבאמת יש את זה שם, זה חשוב לי מאוד, כי בסוף הם מי שמשתמשות בזה. וזה אחד הדברים גם שאצלי בצוות, פעם בחודש עם המנהלים זה קורה יותר, אני עושה איתם קלירינג. קלירינג זה תהליך שאנחנו עושים של כל מה שלא עובד אצלנו ומה שעובד, וזה אחד המקומות לשמוע מה הלקוחות כל הזמן מבקשות, אומרות, ושם נולדים, כאילו לפחות לא מהשנייה שנולד העסק, אבל בחצי שנה, שנה האחרונה, אז משם נולדים כל הרעיונות של המוצרים בעצם שבסוף יוצאים לדפוס. וזה אחד הדברים שגם לקוחות שולחות לנו כל הזמן, וואי, ביקשתי את המוצר הזה ואיזה כיף שאתם מקשיבות לנו, ובסוף זה באמת יוצא לפועל.
כשאת אומרת צוות, עד עכשיו לא דיברנו על צוות, עד עכשיו דיברנו על גן. והעסק נקרא גן סטודיו.
נכון.
מה זה הצוות? כאילו, את מובילה, כאילו, יש לך ביזנס עם עובדים, וכאילו, זה לא יכול להיות בלי, כי את כבר, את לא דוכן בקניון.
אז יש לנו, היום אנחנו צוות של 8 אנשים, שרובם עובדים באמת בסניף, ויש לי 2 מנהלים, מנהלת סניף, ועוד מנהלת שהיא מנהלת את השיווק, ואת כל ההזמנות מהאתר, שירות לקוחות, והצוות הוא כל 8 אנשים, כשאני אומרת שאני מתייעצת עם הצוות, זה עם כולם, והשבוע ישבנו פה, הם היו אצלי בבית, וישבנו כולם ביחד, לעשות את הקלירינג הזה, לדוגמה.
אוקיי, זה מעניין אותי לדעת, הם בגילך פחות או יותר, מבוגרים יותר, צעירים יותר?
יש כאלה שגם יותר מבוגרים ממני בצוות.
ואיך האתגר הזה של לנהל בעסק שלך, שהוא בסוף, בסוף מחירות, כאילו יש לך אמנם פה עניין גם את של ההשראה וזה, בסוף יש מחירות, איך זה לנהל צוות שהוא כזה, שהוא לא יודע, צריך להוציא ממנו תפוקות, ולפעמים צריך להגיד לאנשים דברים טובים ודברים רעים, וזה מורכב, וזה שנייה, זה חצי שאלה אחת. החצי השני של השאלה, את חושבת שחלק מהכלים שקיבלת בצבא, כקצינה, כחיילת, בכל אחד מהתפקידים שלך, משפיעים לך על הדרך שאת מנהלת את העסק שלך?
אז לגבי החצי שאלה הראשונה שלך, כן, זה דורש, לנהל צוות זה דבר שהוא מאתגר, זה גם הדבר הכי מדהים שיש, כשאתה יודע שיש לך שותפים מדהימים לדרך. אחד הדברים שלי חשוב לעשות בתאום ציפיות לפני שבן אדם נכנס לעבוד איתנו, זה שאצלנו אומרים הכל. אין דבר כזה שמשהו שאומרים בבטן, ולהיות מוכנים לקבל פידבקים לפה ולפה. וזה משהו שקורה כל הזמן אצלנו. כל יום זה ברמה כזאת, שהם יקבלו פידבקים שהם גם חיוביים וגם שליליים במידה ויש. וככה לומדים וככה מתפתחים וככה גודלים. אני באמת מאמינה שהכי פשוט זה לא להגיד להם כלום ולהגיד טוב, יאללה, הכל טוב. כי זה הרבה מאוד דברים שבור, לא קריטים עכשיו או לא פוגעים בעסק, והכי פשוט זה להיות בשקט. אבל אני באמת חושבת שברגע שאתה מקבל פידבקים, אז אתה צומח מזה. וזה אחד הדברים שלי חשובים בתור מנהלת, בתור מישהי שאני מאמינה בלהצמיח אנשים. וזאת הדרך שלי לעשות את זה מהמקום הזה. ולגבי בכללי, מאיפה הבאתי את זה, אז כן, הצבא מפתח לך אור של פיל. כאילו החוסן עולה שם משמעותית. בתפקיד האחרון שלי היה תחתי 800 אנשים ביחידה, ואנשים עם דרישות בשמיים, ואתה ממש למדתי בדרך הזאת לתקשר עם אנשים, להגיד את הדברים גם כשזה קשה, וכן, זה מגיע גם משם.
אוקיי, ואני רוצה לקחת רגע, את עוסקת בעסק שלך, הוא נמצא בתוך העולם הגרפי, נקרא לזה ככה, למרות שזה לא הגרפי, כי יש לך גם עניין של שהוא עיצובי, שהוא לאו דווקא בעיצוב האסתטי, כי יש לך גם משפטי השראה, ויש לך פלנרים ומחברות נכון, יש גם יומנים, שאני טועה?
נכון.
שצריך שם קצת יותר, לא רק את העניין איך שזה נראה, אלא גם, לא רק את הלוק, אלא גם הפיל.
נכון.
ואת בכלל בלימודים שלך, בתור ראשון למד בכלל, מדעי התנהגות. עכשיו, מדעי התנהגות לפעמים נתפס כמשהו שהוא כאילו לא קשור לכלום, שמי שמתעסק במדעי התנהגות בסוף הולך, או שזה בסיס להיות פסיכולוג, או שזה בסיס להיות סוציולוג, או בסיס להיות עובדת סוציאלית, או ללכת לעולם של ההדרכה, או להרבה מאוד דברים, למרות שלאט לאט העולם של מדעי התנהגות גם נכנס מאוד לתוך ההייטק, כי יש המון את הצד של מחקר משתמשים, וחוסים, ואנתרופולוגיה.
פיתוח הדרכה, כל עולמות של ה-HR.
וגם הנושא של היום, נגיד שלב הבא, אנתרופולוגיה, דברים כאלה, שזה גם כן איזשהו עוד הסתעפות של עולם המדעי התנהגות, נכנס היום חזק לתוך הביזנס. כאילו היום חברות גדולות מחפשות אנשים מדעי התנהגות, כי הבינו שהמוצרים שלהם נמכרים לאנשים, לא למהנדסים. ומעניין אותי לשמוע ממך, איזה דברים את חושבת, יכול להיות שאני עכשיו מתקיל אותך, אבל איזה דברים שאת חושבת, שמתוך העולם של המדעי התנהגות, של איך הם מסתכלים על אנשים, איך בוחנים קבוצה, איך עושים רפלקציה לאנשים בתוך מול עצמם ומול אחרים, מתחבר בעצם למוצר שאת מייצרת היום. כי המוצר שלך הוא גם, מעבר לצד הגרפי, הוא גם עושה או רפלקציה או עצמה או חיזוק, ואת יודעת כאילו מה ההשפעות כאילו מהתואר הראשון שלך.
אז קודם כל אני הלכתי לתואר בשביל להיות יועצת ארגונית בסוף, זאת הייתה המטרה. והתואר הזה הוא סופר מעניין, כי הוא באמת נוגע בהרבה מאוד נקודות, שהיום מאוד מתחברות לי לעסק, אם זה כל מיני קורסים שהיו שם שקשורים לניהול, לאסטרטגיות של עסק, לשיווק, היו שם קורסים של כל העולם הכלכלי גם, שלא נדבר על כל הנדבך של המשאבי אנוש, שזה ברור שהייתי בתחומים האלה מאיך שאני מנהלת את העסק שלי היום, ולא סתם יש לי צוות כזה מדהים, כי באמת ישבתי מסביב וחשבתי מה הדברים שאני רוצה שיהיו בכל אחד מהם, ויש אצלנו מיונים בשביל להתקבל להיות אפילו כמוכר בסניף.
מה המיונים האלה?
ואני חושבת שזה עד...
נפתח רגע סוגריים לדבר
הזה. שיחות, שאלות, כן, לא, שיחות, שאלות, לבדוק איך הם היו מגיבים בכל מיני סיטואציות. לי מאוד חשוב, אני חושבת שזה התפקיד הכי חשוב בעסק, בסוף הם הפנים של העסק. ואם יש שם מישהו שלא מייצג את הערכים שאני מאמינה בהם, ולא מספיק אנושי, ולא מספיק רואה את הבן אדם שעומד מולו, אז מבחינתי אני לא עשיתי שום דבר, כאילו... הם הנציגים שלי בסוף מול הלקוחות, וזה הדבר הכי חשוב שיש.
את יכולה לתת דוגמה כשאת עושה את המיונים, לסיטואציה נגיד שאת שמה, מציגה למי שמתמיין, ולתת דוגמה איך את היית רוצה לשמוע שהם מגיבים, ואיך, איך לפעמים מגיבים כאלה שנפלו במיונים, בוא נגיד זה ככה, בלי לציין שמות כמובן.
אז נפלו במיונים כאלה שבאמת הערכים שלנו לא משותפים. הם לא, וזה לא אומר שהם לא אנשים לא מדהימים, וזה פשוט אנחנו חושבים אחרת בכל מיני מקומות. אני מאוד לא דוחפת אותם ללהיות מחירתיים, זה ממש לא שם, אני בעד שהלקוח פשוט תמיד יהיה לו את הבחירה, ופשוט המטרה שלהם היא באמת לדבר את הערכים האלה מול הלקוחות. אתה לא תשמע כשאתה מגיע אליי לסניף, אתה צריך עזרה, מה אתה מחפש כאלה, זה לא כזה. זה בעיקר שאלות של תרצה לשמוע עלינו, על העסק, ואז הם מספרים את הסיפור של, של למה הוא קם העסק, איזה ערכים אנחנו מאמינים בהם, ואם יהיה מעניין אותך לשמוע אחר כך על המוצרים, אחלה, אבל זה לא האישו. הערכים של העסק זה השראה, עצמה ואסתטיקה.
אוקיי.
ואחד הדברים שאנחנו חרטנו על הדגל, זה שאנחנו רוצים לקדם כל בן אדם, להיות צעד קטן בדרך לחלומות שלו.
מגניב. מגניב. יש כזה משפט שאומר שזה לא משנה כמה מהר אתה הולך, העיקר זה לכיוון הנכון. בסוף אנחנו נצא מההקלטה הזאת, יהיה לך מלא משפטים.
כן, רושם את תוך כדי.
אבל תני איזה דוגמה לסיטואציה שאת שמה, שאת מציגה לאנשים ושואלת אותם, מה, כאילו מה היית עושה במקרה כזה וכזה, זאת אומרת, אני תראה עצמי שזה חלק מהמיון. אם יש לך דוגמה כזאת, כאן אני תראה עצמי שעשית יותר מיון אחד או שניים, ואני רוצה לשמוע תגובה של אנשים שלא התאימה לך. את המתאימה, לפעמים זה קל לשמוע.
לא, אז אני יכולה להגיד שבאמת רוב האנשים שמגיעים מראש לרעיון אצלנו, זה זה שהם חושבים שהם יהיו אנשי מחירות. ואז התשובות שלהם לשאלות הן בהתאם. הם, אוקיי, אם ככה וככה, אז מה היית עושה? ואז זה כזה משהו מאוד מחירתי.
תגידי רגע, מה זה אם ככה וככה?
אוקיי, אז לדוגמה, יש לקוחה עכשיו שאומרת שלא יודעת, המחיר יקר לה. איך היית מגיבה לדבר הזה? ואז התשובות האוטומטיות זה, אוקיי, זה לא יקר, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות, זה לא נגיד מחברות שקונים במקסטוק, כאלה דברים.
אוקיי.
וזה לא מה שאני רוצה. זה לא התגובות שאני רוצה שאנשים ישמעו.
איזה תגובה את רוצה?
ההפך, כן, המוצרים שלנו קודם כל יותר יקרים מהשוק, וזה אחלה. אין לי בעיה עם זה, זה לא מוצר עכשיו שכולם צריכים לקנות. אני כן הייתי רוצה שיסבירו להם את הערך שמאחורי הדבר הזה, וברור שזה לא מתאים לכל אחד.
אוקיי, זה דבר חשוב מה שאת אומרת עכשיו, כי באמת ההבדל בדרך כלל באנשי מחירות, זה שהם אומרים כאילו אין מוצר שאי אפשר למכור, כאילו כל עוד יש בן אדם ויש מוצר, אני יודע לדחוף לו את זה. מה שדרך אגב תמיד הייתה ביקורת נגיד בחברות הסלולר, שהיו נכנסות סבתות וסאבים כאלה, והיו מוכרים להם אייפדים וכל מיני זה, ויוצאים איזה נזק של איזה 10,000 שקל, ולא מודעים לזה בכלל.
ולא יודעים איך להשתמש בזה גם בסוף.
אז זה נורא מעניין שאת אומרת כאילו, וזה חשוב, אני לא מתכוונת למכור לכולם, זה כאילו, זה לא לשם אני מכוונת, אני מכוונת לקהל שהוא מאוד ספציפי שיעריך את הערכים שאני מביאה עם הדברים שלי.
נכון.
דיברנו על הצוות, וזה מעניין אותי כי, מעניין אותי גם רגע דברים הטכניים, את מאיירת את המחברות, נכון?
נכון.
בסוף מישהו צריך להוריד זה לדפוס, זאת אומרת, את נעזרת, יש לך גם מצבת גרפית, איזשהו משרד שעושה את הדרך הבית דפוס, כאילו זה מעניין מאוד, כי יש דברים שבסופו של דבר, הם דברים שלומדים אותם, איך מוצאים לפרינט, זה לא דבר מובן מאליו.
נכון, זה שונה מאוד בסוף לצייר באייפד איזה ציור, לאיך זה בסוף יוצא להדפסה. אני יכולה להגיד שבהתחלה, אז לא באמת הייתי יודעת, חשבתי שאני שולחת להדפסה כמו שצריך, עד שבעצם ממש ניהלנו שיחה כזה בין אני והצוות גרפית של הבית דפוס, והסבירה לי ממש איך נכון להוציא את זה, ברמת איך לשמור את הצבעים במחשב, לאיך אנחנו, בסוף יש חיתוכים נגיד שיוצאים מהפריים של הדף, בשביל שהמוצר יצא כמו שצריך, בדיוק. וזה דברים שממש למדתי על הדרך, אז לא, אין לי היום גרפיקאית שנוגעת במוצרים שלי, אני עושה את זה לבד. זה דברים באמת שלמדתי אחרי ההדפסה הראשונה, אז כבר, כבר יודעים איך לעשות את זה.
זאת אומרת שאם אני אחבר את זה רגע להרבה דברים, את בעצם, את PBL-ית. יודעת מה זה PBL-ית?
מה זה?
PBL זה Project Based Learning. זה אומר שכאילו יש לך פרויקט, ואת לומדת מה שאת צריכה, כאילו מה שאת צריכה בשביל הפרויקט. וזה בעצם מה שהיום מנסים ללמד ילדים לעשות. לא ללמד אותם רק מתמטיקה, היסטוריה, להגיד להם, אוקיי, יש לכם עכשיו פרויקט, והפרויקט הזה, סתם נגיד, הצגה בנושא של ההתיישבות בארץ. ואז הם צריכים ללמוד בן גוריון, והם אומרים להם, אז תעשו גם סרטון, אז הם צריכים ללכת ללמוד לעשות סרטון, וזה, ובעצם זה מה שאת עושה, כאילו יש לך פרויקט, ואת ניגשת אליו, כאילו, ואת לא מפחדת להיחשל, כי פשוט ניגשת אליו. מה שמחזיר אותי אחורה, למה לא לעשות סדנאות? כאילו, זה... מה הבעיה שלך לקום וללמוד רגע איך עושים סדנה? אני בטור שמצגת תלמדי לעשות.
קודם כל, העברתי כבר סדנאות בפרויקט הקודם שלי, זה אחד הדברים שעשיתי. כן, אני שם, אני באמת צריכה להחליט מה יהיה שם, אני יושבת על זה, כאילו זה ממש קורה. זה יקרה בחצי שנה הקרובה.
אוקיי. ובדרך כלל שמדברים כשמקימים ביזנס, ואת הקמת חתיכת ביזנס, כאילו זה לא מובן מאליו. זה, ותכף יהיה לי איזה שאלה על זה גם כן. קודם כל זה לא קצת מפחיד?
זה הרבה מפחיד. זה מפחיד בפעם הראשונה שאתה מעסיק מישהו, כי אתה כל הזמן, אני חושבת שאם זה מחזיר אותי רגע גם ללמידה, שאחד הדברים שגרועים בישראלים, אני אגיד את זה, זה זה שאנחנו מאוד מונעים מאגו. ואגו תוקע אותנו במקומות כאלה, כי תמיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל הכי טוב. וזה מונע מאיתנו לגשת לדברים וללמוד אותם, או להגיד, אוקיי, רגע, יש אנשים בעולם הזה שיודעים לעשות את זה יותר טוב ממני. ואולי אני אלמד מהם משהו. ואני חושבת שזאת הנקודה, שברגע שאתה משחרר אותה, עכשיו זה להתאמן על זה, כן? ולהוכיח לעצמך כל פעם מחדש של, הנה, אני מורידה רגע את האגו שלי, אני באה ללמוד עכשיו. אני לא יודעת את הכל, כאילו, ברמה שאנשים אחרים יודעים. והמלחמות האלה היו בהתחלה עם באמת להביא מישהי אחרת שתמכור את המוצרים שלי. כי איך יכול להיות? אני אמכור הכי טוב את המוצרים שלי, אני האומנית. ואז פתאום בשבוע הראשון אני רואה שהיא אפילו יש משמרות שהיא עשתה יותר מחירות ממני. אז זה כל מיני מקומות כאלה שאתה אומר, אוקיי, אני מפחדת עכשיו לסגור חוזה מול עזריאלי אפילו. כי זה התחייבות כלכלית מאוד גדולה, כי זה ידרוש ממני לגייס עכשיו צוות ולסמוך עליהם ופתאום לא להיות שם כל יום. ולסמוך על אנשים שהסניף ייראה ברמה שאני רוצה ושהם ידברו עם הלקוחות ברמה שאני רוצה. וזה כל פעם פחדים, כאילו הפחדים האלה משתנים בכל שלב בעסק.
ומה המשפט שאת אומרת לעצמך כשאת מניחה את הראש של הקרית בלילה? ואז בדרך כלל אז מתחילות לעלות כל המחשבות, כאילו בטח יום אחרי שחתמת חוזה עם עזריאלי, הלכת לישון ולא ישנת.
אז לא, אז באותו, ברגע שכבר ההחלטה נלקחה, זה כבר לא מעסיק אותי. זה כבר הצעד הבא, שזה אחד הדברים שאני יכולה להגיד שמאוד משרתים אותי בגישה שלי, או באיך שאני מנהלת את העסק הזה. ברגע שלקחתי החלטה, או כבר עשיתי את הצעד הראשון בדרך לשם, זה כבר לא מעסיק אותי כל הפחדים האלה. אבל לפני זה, אז כן, אז יש את ההתרגשות הזאת, לפעמים זה גם כואב אפילו, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש מצב שהדבר הזה גם יפגע לי בעסק, יפגע לי במוניטין, יפגע כאילו באמון של הלקוחות שלי, אם זה לא יעבוד כמו שצריך. וכן, זה מפחיד. ואז כל פעם שמשהו מפחיד אותי, אני יושבת שנייה, ואני אומרת, אוקיי, ממה אני מפחדת? מה הדבר הכי רע שיכול לקרות? ואז אני שואלת את עצמי, אם הדבר הכי רע הזה יקרה, האם אני יכולה להתמודד עם הדבר הזה או לא, או האם אני רוצה להתמודד איתו או לא, או האם זה השלב להתמודד איתו או לא. ואם התשובה לזה בדרך כלל כן, אני אתמודד. ואז, אוקיי, אני תרוצים לעצמי כבר ללמה לא לעשות את זה. כי באמת, מקסימום זה יצליח.
כן, worst case נצליח. כן. וכי worst case?
או, הלך, הדבר הכי רע שדמיינו יקרה.
לא, כאילו, בסוף.
כן, אז הלך כסף, אז בדיוק.
והדבר השני שרציתי לשאול זה, את בת 26, רוב, אני תארתם שרוב החברים, חברות שלך סביבך, הם לא בעלי עסקים בסדר גודל שלך, כאילו את נמצאת בשלב שהעסק שלך מצליח. לא בא לך לפעמים, כאילו את קמה בבוקר, או לא יודע מה, שיש לך איזו תקופה עמוסה כזה, ואת קבורה בעבודה כזה בלילה, ואת... חברים שלך מעלים באינסטגרם תמונות שהם בברים, בפארק, עושים יוגה אל מול השקיעה, לא יודע מה עושים בגיל שלך כבר, זה מאוד רחוק ממני. את לא אומרת לעצמך כאילו, למה לקחתי את עצמי, למרות שכאילו זה חלום כאילו מה שאת עושה, למה לקחתי את עצמי, למה אני פשוט לא, פשוט עושה משהו אחר.
אז כשיש רגעים שקשה או שמשהו באמת לא עובד, אז יש רגעים כאלה שאני אומרת לעצמי, אוקיי, למה? למה אני צריכה עכשיו כל כך הרבה עובדים וכל כך הרבה לקוחות עכשיו שיושבים לי על הראש ואני חייבת להיות כל הזמן זמינה לזה וזה? ויש רגעים כאלה. ובהשוואה לאנשים בגיל שלי, אז כן, זה חריג מה שאני עושה. אגב, הרבה מהחברים שלי לא בגיל שלי. ואז הם באמת כן בעלי עסקים ועובדים וכאלה, כי שם אני מאמינה בזה שצריך להקיף את עצמך באנשים שיוכלו גם לתרום לך או יאתגרו אותך. וברגע שיש לי את האנשים האלה בחיים, אז זה פותח לי גם את הראש לאוקיי, אני יכולה לעשות גם ככה וככה. או שהם פתאום מגיעים עם כל מיני רעיונות שאנשים בגיל שלי הרבה פעמים לא יביאו לי אותם.
זה דרך אגב, כן. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביזמות, זה לא לדעת מה אתה יודע, זה לדעת מה אתה לא יודע. זה,
נכון.
או לא יודעת במקרה שלך, זה פשוט, נזכרתי מקודם, זה שיש משפט כזה שאומר שאם את נכנסת לחדר, ואת הכי חכמה בו, אז כדאי שתצאי, את בחדר הלא נכון. צריך להיכנס לחדר,
נכון,
שאת,
נכון.
שתקבלי בו ערך. ובעצם את, כאילו, הסביבה העסקית שלך וסביבת החברים שלך זה החדר שלך. לא תמיד כיף להיות במקום שזה שאת הכי מצליחה וכולם מסתכלים למעלה. מסתכלים עלייך כאילו שאת נמצאת למעלה, דווקא כיף להיכנס לתוך חבורה כזאת, שאת אומרת, אוקיי, כשאני עכשיו יושבת לדבר, אני לא צריכה לדבר על עצמי, אני יכולה לשמוע, ללמוד מאנשים אחרים.
כן, אני תמיד יעדיף להיות בחברה כזאת. של אנשים שאני אוכל לשמוע מהם, והרבה יותר כיף לי במקום הזה, הרבה יותר נוח לי שם, מאשר שאנשים מסתכלים עליי ואומרים, וואי, איזה מצליחה, את בואי תספרי לנו. אני תמיד עדיף להיות מול אנשים כאלה.
אוקיי. אנחנו כזה לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אני גם כן קצת בקנאה, איך את בגיל שלך כבר יש לך ביזנס, אני כאילו בגילי המופלג עוד מקים עסק ויש את כל המכשולים שבדרך, למרות שאין לי מוצר פיזי כמו שיש אצלך, שלפעמים זה אתגרים שונים, אבל גם לפעמים מקל, כי זה יש פוקוס. לאנשים שבגיל שלך, או טיפה אפילו יותר מבוגרים, אם היית צריכה לתת שני טיפים, או אפילו שלושה, או רק אחד מה שבא לך, שיעזרו להם להתקדם הלאה ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, אני יכול להרים עסק גם כן. מה השתי אגורות שלך לסיפור הזה?
אני חושבת שהדבר הראשון זה זה שתמיד יהיו את הסיבות ללמה כל רעיון שיהיה לכם לא יצליח. ויהיו את האנשים שיבואו ויגידו לכם בשביל מה אתם צריכים את זה, ואתם הרבה פעמים אפילו תגידו לעצמכם למה זה לא יצליח. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי חשובים זה להגיד אוקיי, ומה אם כן? זה לנסות, לעשות את הצעד הראשון. אתם לא יודעים מה יקרה אחרי הצעד הראשון שתעשו, יש מצב שהצעד הראשון הזה יקפיץ אתכם כמה מדרגות, ושאפילו לא חשבתם עליהם, הוא יפתח לכם דלתות שגם, שלא דמיינתם שתגיעו לשם. לי החלום לא היה לפתוח עסק עולמי של מוצרי נייר, אבל זה הפך להיות החלום ברגע שהחלטתי שהדבר הזה, זה החיים שאני רוצה.
גם את, אני חייב רגע לחדד את זה, את לא פתחת, כאילו העסק שלך הוא מוצרי נייר, אבל את, העסק שלך התחיל מלא דווקא כדי לעשות מוצרי נייר, כדי לעשות יותר טוב בעולם, שהוא מורכב, ודווקא מכוונת את זה גם לאוכלוסייה מסוימת, וזה כמו שאמרת מקודם, את גם לא מכוונת לכל לקוחות, לא כולם צריכים להיות לקוחות שלך, אז אולי אני באמת אחבר את זה שצריך פוקוס, כאילו אם אתה רוצה להקים עסק, או במיוחד חבר'ה צעירים שעוד אין להם פוקוס בכלל, לא כמשהו רע, כי אין מה לעשות, עוד לומדים, המוח עוד סופג הרבה מאוד דברים, פוקוס זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך כדי להתחיל להתניע את תהליך היזמות. ואני מתחבר את זה שמעת, שלא צריך לפחד להיחשל.
נכון. והדבר השני, שאין חייבים להגיד אותו, זה תכתבו את החלומות שלכם, ותכתבו את החלומות שלכם, שהם יהיו סופר ספציפיים לאיך אתם רוצים שהם יקרו. וגם תשבו ותפרקו אותם למה אתם הולכים לעשות בשביל שהדבר הזה יקרה, ועד מתי אתם רוצים שהדברים האלה יקרו. אני באמת חושבת שברגע שמאוד ברור לנו לאן אנחנו הולכים, אז פתאום כל דבר נהיה מאוד אפשרי. אם היה לי חלום לפתוח סניף בלונדון, וזה היה חלום שכזה לא נגעתי בו, ופתאום בשבועיים האחרונים ישבתי ואני אומרת לעצמי, אוקיי, איך אני הולכת לקדם את הדבר הזה? ופירקתי את זה לכל מיני משימות סופר פשוטות, ופתאום החלום הזה נראה לי מאוד לא מופרך, כאילו בינואר אני הולכת למכור בלונדון, כאילו זה ברור לי שזה מה שיקרה.
למה לא בברצלונה?
גם בברצלונה.
אז שתבואי לחפש חנות בברצלונה, אנחנו נקבע לקפה.
כן.
גן, המון תודה.
זה הדבר השני.
המון תודה על הסיפור שסיפרת פה. זה, אם אני רגע אסכם את זה כזה בכמה מילים, התהליך של הזמות שלך הוא לא שקנת בבוקר ואמרת, אופה, יש לי רעיון, ועכשיו בוא נראה איך ממנפים את זה, מה שהרבה מאוד יזמים לפעמים עושים, אלא לקחת הזדמנות, זיהית אותה, ופשוט שמת אותה כמטרה. ואני מתחבר לזה שצריך לקחת את המטרות ולרשום אותן, ולפעמים אנחנו עושים צ'קליסט כזה, אנחנו עושים to-do list, ואנחנו רואים, אוקיי, זה המטרות שלנו, לעשות מיליון דולר, לעשות זה, לקנות בית, זה לא מטרות, זה, המטרות צריכות להיות משהו שהוא יותר חלומי כזה, משהו שכאילו תמיד יהיה קשה להגשים, ואז אפשר לבנות לזה שם דרך.
נכון.
למי שמאזין, אני מציע לעשות מפת חשיבה. תחפשו בגוגל איך עושים מפות חשיבה, זה מאוד פשוט. אבל הרעיון היפה במפות חשיבה, שאנחנו לא מנסים לעשות זה לינארי, אנחנו מנסים לעשות את זה מאוד מופשט, ומאוד, ואפשר להתפזר, וכשאנחנו מתפזרים בצורה של, שאנחנו כותבים, אז אנחנו בעצם מסדרים את זה לעצמנו, ואנחנו כותבים את זה כמו שהאסוציאציה שלנו. כי לא הרבה יודעים, אבל אנחנו לא אנשים, כאילו, אנשים בכלל, אנחנו מאוד ויזואלים, אנחנו קולטים דברים דרך דברים שהם ויזואלים, ואם אנחנו מסדרים דברים בצורה של מפת חשיבה, שזה כאילו מעין תרשימי זרימה כאלה, אבל עם איזשהו מבנה מסודר, אז לפעמים זה עוזר לנו לעשות סדר וארגון בראש שלנו. אז גן, המון תודה.
תודה לך.
גם על הסיפור של
חוץ גדולה.
גם על הסיפור של הטוקי, שזה מבחינתי כבר היה שווה הכל. גם שחלקת לנו את הדרך שלך, כי לא, לא ברורה מאליו ליזם, יזמת, יזמים בכלל, ובטח ובטח לא לאנשים בגיל שלך. זה פתאום יוצא דופן בעניין הזה, לטובה. אז קודם כל נחל לך בהצלחה עם, עם הסניף בלונדון, ולמרות שלא בטוח שהפרק הזה ישודר לפני ראש השנה, אני אחל לך שנה טובה ולמאזינים שנה טובה, אם אתם תשמעו את זה אחרי ראש השנה, אז קחו את זה רטרו, אני פשוט לא יכול להגיד, לא להגיד לה שנה טובה, ואנחנו נשתמע, ולכל מי שהזין לנו, אני מקווה שרשמתם, ואם לא רשמתם, לפחות שננו את כמה טיפים פה שגן נתנה, כי זה לא מובן מאליו, ואנחנו נשים בתיאור של הפרק גם קישור, קישור לאתר שלך, וזהו, וכמו שהתחלנו, אנחנו גם מסיימים. מעולה. עכשיו אנחנו עושים אותו דבר, רק אני מקליט באמת. בסדר? כי השיחה הזאת הייתה בעצם כאילו...
לא מוקלטת.
לא, היא מוקלטת, אבל זה כאילו הרפקט. עכשיו אנחנו עושים את זה, אנחנו יותר מחודדים, ואז זה פרק של 20 דקות. מוכנה?
יאה.
לא באמת.